היום זה, אומרים שזה יום הפטירה של הבעל שם טוב, 250 שנה לפטירתו של הבעל שם טוב, אז קודם כל שהשיעור יהיה באמת לעילוי נשמתו של הבעל שם טוב. אבל לפני זה אולי כמה מילים בכלל על הבעל שם טוב, ותנועת החסידות שהוא הקים אותה, יצר אותה. הבעל שם טוב כשמו כן הוא בעל שם טוב, בישראל בעל שם טוב, זה השמו. וכמו שכתוב בספרים שהוא היה יהודי, שם זה עניין של נשמה. השור של המילה נשמה זה שם, הייתה לו נשמה טובה, בעל שם טוב, בעל נשמה טובה. רבי שמעון בר יוחאי אומר שם טוב על כתר של מלכות ועל כתר של כהונה כמובן, של כתר תורה, מעל כל זה צריך שם טוב, כל דבר שם טוב. הוא היה בעל שם טוב, והוא באהבתו הגדולה לעם ישראל הוא כאב את כאב האומה. אדם שאוהב באמת, אז אכפת לו מי שאוהב אותו. אז ככה גם בעל שם טוב, הוא חי בתקופה מאוד מאוד קשה מבחינת עם ישראל, מה שהוא עבר באותם ימים לפני כ-250 שנה באירופה, בעיקר במזרח אירופה, שרדפו את היהודים וטבחו ביהודים, ומצבם הכלכלי היה קשה מאוד, וגם מצב התורה היה קשה מאוד. אנשים מרוב שהם היו עסוקים וטרודים בשאלות הקיומיות, כלומר לא היה כמעט, ולימוד התורה היה מעט מאוד יחסית, כן. אבל שם טוב כשהוא זכה, הבין שצריך להחיות את נשמת האומה. אז הוא הקים תנועה, מעגלים מעגלים, בהתחלה תלמידים מצומצמים יותר, אחר כך הם הלכו והתפשטו, שהמטרה שלו הייתה להאיר את נשמת האומה. איך הוא עשה את הדבר הזה? הוא היה, קודם כל היה כנראה בעל, אדם בעל רוח הקודש, מעלה מיוחדת במינה, הוא הביא את מה שנקרא את תורת הסוד, תורת הקבלה, מה שנקרא תורה, אבל במינון שהיה מתאים באותה תקופה, לפני 250, היינו בחשיכה כזאת, ובאמת הדבר הזה, וכך את טובי תלמידי חכמים שהיו קשורים אליו, תלמידיו היו, ושלח אותם כשליחים, כמו היום החבדניקי, המשך הדבר, כן, כשליחים בכל מקום, על מנת להשפיע על האמונים, אותם אנשים פשוטים, להאיר את נשמתם באותה דברי תורה, וקירב אותם לתורה, לבית הכנסת, למסורת, דברים האלה. והוא הייתה בסייעתא דשמיא הגדולה, והחסידות באמת שבתה את לב האומה. ומיליונים יהודים, מיליונים, מיליונים, הם הלכו בדרך הזאת שהתווה הבעל שם טוב. אמנם, אחר כך זה התפצל לכמה מיני חסודיות, נאמר ככה. חסידות חב"ד, בלז, ברסלב, יש בלי עין הרע, כמו עץ, עץ חיים אלא מחזיקים, ענפים ענפים של חסידיות, ובאמת אפשר לומר, עד השואה, החלק אולי יותר גדול ביהדות מרכז אירופה, היה אנשים חסידים בפולניה, במקומות אחרים, בהונגריה, ברומניה, היו אנשים חסידים. והם, והחסידות ממש האירה את נשמתם של אותם אלה שהלכו בדרכה. במקביל, קמו המתנגדים, וכידוע, אם יש צד אחד, צריך תמיד לבוא משהו צד שני. למה בא הצד, מה המתנגדים? ראש המתנגדים היה, כידוע, הגאון וילנה ותלמידיו, תלמידי תלמידיו. עד היום יש מתנגדים, קוראים להם היום ליטאים. ליטאים וחסידים. הגאון מווילנה, גם הוא היה אדם מנהיג משכמו ומעלה, הוא חשש מהעיסוק בפנימיות של התורה, שהדבר הזה יכול להביא לקלקול, כמו שהיה בשבתאי צבי בתקופה שלפני הבעל שם טוב, שאנשים הלכו אחרי הקבלה ואחרי המיסטיקה והדברים האלה והתקלקלו מאוד ואפילו השתמדו והתאסלמו וכל הדברים האלה. אז הגאון מווילנה חשש מהדבר הזה, ולכן הוא אמר, לא, רק מי שבאמת מילא את קרסו בש"ס ופוסקים וכל זה, תלמיד חכם באמת, הוא ראוי לעסוק בפנימיות התורה, בסודות התורה וכל הדברים האלה. זה מאוד להיזהר שלא חס ושלום להיכשל במה שנכשלו כבר עם ישראל בדור שלפני זה, או כמה דורות לפני זה, שנעו אחרי כל מיני משיכי שקר כאלה ואחרים. אז הוא בא, ההתנגדות הזאת יצרה בעצם איזון. למה? כי חסידים, החסידים היום זה כמו מתנגדים, רק קורא להם חסידים, אבל כולם לומדים הלכות ואת הגמרא ואת כל הדברים האלה. זאת אומרת, אם היו רק משאירים את החסידות עם הקבלה וכל הדברים האלה, אז זה חוסר איזון, זה לא נכון. צריך גם את זה, צריך גם את זה, אבל במינונים הנכונים נאמר כך. אז באמת פעם שמעתי מהרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, מספרו כל הנבואה, יש שני ספרים יסודיים שמייצגים כל אחד את שני הזרמים האלה. הספר, אולי הספר שמייצג את ה... היום בדור שלנו הכוונה, את זרם החסידות קוראים לו טניה. טניה זה חב"ד, הספר של חב"ד, טניה, אני לא יודע אם קראתם אותו, או למדתם אותו. כל חבדניק יש לו טניה, 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 לומדים את הטניה. ואומרים שהספר הזה, גם מי שיתבנן בו יראה, מאיר את הנשמה, עושה אלה בן אדם טוב, מקרב אותו, מחזק את רוחו. יש עוד חסידיות, אבל טניה זה, נאמר ככה, טניה מצד אחד, במקביל לטניה, ספר שעוסק באותו נושא, אבל בסגנון אחר, זה נקרא נפש החיים. נפש החיים של רב חיים מוולוז'ין, כן, שהוא היה תלמידו, התלמיד של הגאון מווילנה, והוא כתב ספר בשם נפש החיים, והראה לי הרב הנזיר, שהוא חתם את ספרו, כל הנבואה, לפני שיצא לאור, הזמנתי לביתו, והראה לי את שני הדפים, שאצלו מופיע הטניה והנפש החיים, זה ליד זה, ככה. אז שאלתי, מה זה, איך הגענו לשיחה הזאת, זה גם מעניין. שאלתי, מי זה, מאיפה אבא שלך? מאיפה אימא שלך? אז עוד חיו, כן, זכרונם לברכה. אז אמרתי, אבי זכרונו לברכה מליטא, ואמי זכרונה לברכה מפולניה, ואמא זכרונה לברכה הייתה מבית חסידי, ואבא היה מבית, זכרונו לברכה, היה מבית מתנגד. אז זה המבסוט, שמח, הוא אומר, בוא תראה שניהם, גם את החסידות, גם את המתנגדים. דרך אגב, גם הרב קוק זצ"ל היה משני בתים של, של חסידות חב"ד, וגם של מתנגדים. ואז הוא הראה לי את שני הדפים האלה, הוא אמר, תראה, שניהם, שני הספרים האלה, גם הטניה וגם הנפש חיים, מדברים על אותו דבר, בסגנון שונה. בסגנון שונה. שני היסוד, שניהם זה ספרי מבוא לפנימיות התורה, נאמר. גם הטניה וגם, אלא מה? זה, שניהם עוסקים בביטוי הידוע של אלה שעוסקים בתורת הסוד, שהקדוש ברוך הוא, הוא ממלא כל העלמה וסובב כל העלמה ולית אתר פנוי מיני, זה הביטויים של אלה שעוסקים, זה נגישת היסוד לאמונת ישראל בכלל. כן, אז הוא אומר, שניהם מדברים אותו דבר בסגנון שונה, הרב ציודה זכר צדיק לברכה, הוא אומר שנפש החיים יותר מסודר, יותר ככה בצורה מסודר, וזה קצת מאמרים מאמרים, הסדר יותר, ככה הוא אומר. בכל זאת, המתנגדים באו לאזן את החסידים, שלא יהיו... היום אמר לי הרב הנזיר, תראה, כולם חיים ביחד. המתנגדים והחסידים ביחד, חברו ביחד. אפשר לקרות, זה יחד עם זה. אז זה באמת שיהיה השיעור הזה שאנחנו הולכים ללמוד, לעילוי נשמתו של הבעל שם טוב, שכשמו כן הוא היה בעל שם טוב, ישראל בעל שם טוב שאיר את נשמתם של מיליוני יהודים והציל אותם מהתבוללות וממשמעת ומכל מיני דברים כאלה. אמנם רוב יהדות החסידית הושמדה בשואה לצערנו הרב, כן? אבל בכל זאת נשארו שרידים, והיום ברוך השם החסידות היא שוב פעם הולכת וצומחת, כמו שאנחנו רואים את זה בכל החסידיות כמעט. Okay, ברוך השם. יחד עם זה אני רוצה אולי לומר, אם כבר עוסקים בסוגיה הזאת, שראיתי מאמר של הרב צייטל, הלל צייטל, זכר צדיק לברכה, השם ינקום דמו, הוא הושמד בשואה בוורשה. הוא היה אדם חסיד גדול, ידוע, ויחד עם זה הוא היה עיתונאי, לא סתם עיתונאי שעושה סקופים או דברים כאלה, אלא הוא היה כותב מאמרים בענייני השואה בדור הזה, והוא כאב מאוד את כאב השואה, הוא הריח את ריח השואה, הוא היה לומד את הזוהר הקדוש, וככה הוא גם הלך בוורשה, לרכבת שהלכו למשרפות, למח של הנאצים, ימח שמם וזכרם, הוא הלך עם טלית ותפילין בספר הזוהר הקדוש, וככה הוא הלך. אז הוא כתב בספרו, יש לו יוציא ספרים, יוצאו ספרים לשמו, אחד הספרים שהוא באמת שואל, מה ההבדל בין הרב קוק ובין חב"ד, נדמה לי, כמה שאני זוכר. אה? ובן חב"ד. והוא היה חסיד. הרב צייטלין היה חסיד, היה כתב נשמה מיוחדת במינה. אבל מה, יחד עם זה היה אובייקטיבי, הוא היה השתדל להביא את הדברים. אז הוא הסביר, בצורה, מאמר קצר ותמציתי מאוד, והסביר שההבדל, זה גם ניכר היום, שאומר, ההבדל זה אותו סולם, אלא שאלה באיזה צד של הסולם אתה. הרב קוק זצ"ל היה בראש הסולם, דהיינו, הוא מסתכל בראייה כוללת, ראייה כללית. הוא כל הגישה של הרב קוק הייתה מהכלל אל הפרט. כלל הוא פרט הוא כלל. זה עניינו של הרב קוק. הוא ראה את הדור, ראה את התקופה, התחבר לכל תהליך הגאולה, ראה בזה ערך מקודש, כל הדברים האלה. הוא עמד למעלה וראה ראייה כוללת, והדריך את הדור ואת הפרט בתוך הדור, בהתאם למבט שלו, לראייה שלו. לעומת זה אומר שהחב"ד, והחסידות בכלל, בגלל שהם היו בגלות, לא הייתה ממלכתיות, לא, אז היה לפני 250 שנה, זה היה חלום, היינו כחולמים, כן, למדינה, ממלכה, דברים כאלה. הם עסקו בתיקון הפרט, להאיר את נשמת הפרט. גם היום אפשר לראות את זה בחוש. זאת אומרת, הם היו באותו סולם, אבל מלמטה למעלה. לעסוק בדברים הפרטיים, בתיקון המידות, תיקון המעשים, עבודת השם הפרטית, מה שנקרא, ומתוך כך, בהדרגה, לאט, 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 לעלות, עד שתהיה אדמור. יש כאלה, וכו', אדמור זה כבר אדם כללי יותר. אז מדרגות, הממלכתיות, בגלל שהייתה תקופה שלא היה שייך בממלכתיות, אז היא לא מאפיינת את החסידות. גם היום, אתם יכולים לראות זרמי החסידות למיניהם, יש קשת של זרמים חוץ מפה ושם, אבל בדרך כלל הנושא הלאומי, הנושא הממלכתי, הנושא הזה, הוא לא בראש מעייניהם של החסידים שהם עובדים את השם, כל אחד כדרכו, בדרכו, בסגנונו וכו', אבל עדיין זו עבודה מהפרט אל הכלל, עדיין הוא עבודה גלותית. עדיין אין את עבודת השם שצריכה לאפיין את הדור שלנו, שאנחנו עלינו מדרגה, אני לא יודע אם שמעתם בחדשות, הודיעו בכל ישראל מירושלים, שמה? שעם ישראל בירושלים, כבר חל שינוי מבחינה לאומית, אנחנו כבר לא בגלות, אבל לפעמים אתם יכולים לשמוע גם איזה חסיד פה ושם אומר, אנחנו עדיין בגלות, לפי ראייתו כמובן, אבל מצד האמת, קיבוץ גלויות, בעניין ירושלים, בעניין המדינה, כל הדברים. אז זה הייתי אומר, ההבדל בין הגישה של הרב קוק זצ"ל ובין, שניהם באותו סולם, שניהם עוסקים בתורה, רק זה עדיין בגישה גלותית, החסידות, לא כולם כמו, אבל חלק גדול מהם, עדיין הגישה היא גלותית, והרב קוק זצ"ל, כמו שאומר הרב הלל צייטלין אומר, הוא כבר בראש הסולם יש לו ראייה כוללת, הוא רואה את כל האומה. המחות, שהשיעור הזה שאנחנו נלמד כרגע בהלכה, יהיה לעילוי נשמתו של הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה. כתוב בשולחן ערוך סימן נון ג' אומר שליח ציבור השתבח מעומד. צריך, כשאומרים השתבח, צריך להגיד את זה בעמידה ולא בישיבה. הוא כאן מביא שני טעמים לדבר הזה, כדי שיסמוך לו הקדיש מיד ולא יצטרך להפסיק ביניהם בעמידה לפני התיבה. זאת אומרת, אומרים יד אחרי שתבח קדיש, לפני קריאת שמע. אז אם הוא ישב עד שהוא יקום ועד כל זה. לכן, נגיד, ככה אומר המשנה ברורה, אבל הוא אומר בסימן אחר, משמע שאפילו מי שיתפלל ביחידי, צריך, שהוא לא אומר קדיש אחרי השתבח, צריך גם כן לעמוד באמירת השתבח. והתירוץ, דעת המנהגה ואח המדינה, יש מנהג ויש דין. המנהג, בסדר, צריך לעמוד בגלל, אבל הוא אומר, לא, זה מצד הדין צריך לומר, לעמוד בהשתבח, ולא מצד המנהג. וכן כתב הגאון מווילנה, וכן כתב בעטרת זקנים, ונוהגים אנשי מעשה, לעמוד כשאומרים משתבח, בין בשבת, בין בחול, אפילו ביחידי. וכל ה-15 שבחים שבהשתבח, מין שיר ושבחה וכו' שאנחנו אומרים, כל ה-15 תיבות האלה צריך מאוד שלא להפסיק ביניהם, ולהגיד את זה ברצף, לא בנשימה אחת, אבל ברצף אחד, זה כן. והמפסיק בתוך זה כמו 15 שירי המעלות, ומפסיק עונשו גדול, אבל אין צורך שיהיה בנשימה אחת. כן, אז הוא מביא את זה בשם הגאון מווילנה, גדול המתנגדים, כן. אנחנו לומדים אותו ביורצייט של הבעל שם טוב. הוא אומר כאן, ואין לומר השתבח, אלא אם כן אמר ברוך שאמר, וקצת פסוקי דזמרה. וכאן אולי נגיד בתמצית, לפעמים אדם מאחר לבית הכנסת, מסיבה זאת או אחרת. מהו המינימום שצריך להגיד בפסוקי דזמרה? אז אומר כאן המשנה ברורה, נקרא את זה תקף, שלושה דברים. את הברוך שאמר, זה הפתיחה, כן, השתבח שזה הרגע, הסיום, ואשרי השווה ותכה, זה האמצע. זה המינימום שצריך להגיד על מנת שאפשר לברך לפני ואחרי פסוקי דזמרה. כן, בין בשליח ציבור, בין אדם אחר, אלא אם כן צריך לומר את שלושת הדברים. להשתבח היא הברכה האחרונה שנתקנה לומר לאחר פסוקי דזמרה. ומתחלת בלא ברוך. מדוע? כי היא סמוכה לברכת ברוך שאמר הראשונה. על כן אין לומר אותה בלא ברוך. שאמר אי אפשר. ולא כתועין שבהם שבדרך שער, שבאים בשעת הדחק, מתחילים מיד להשתבח. בלי שאומרים ברוך שאמר. לא. אם אתה יש סיבה, חיוב, למשל, אבל או משהו כזה, הוא לא יכול להגיד השתבח. לא, תעצור ברוך שאמר, והשתבח, הם שניהם, זה עניין אחד, ואי אפשר להתחיל מהשתבח. כן, אחרי זה, כשמברכים על ידי זה ברכה לבטלה, אם אתה בלי ברוך שאמר. אמר ברוך שאמר, על כן, אבל, או ירסייט, שיתחו לבוא לבית הכנסת, עד קרוב לברך ומוכרחים לעמוד על כל פנים לומר השתבח לפני התיבה, כי אסור להפסיק בין השתבח לקדיש, יראו על כל פנים לומר מתחילה לעצמה ברוך שאמר, ואשרי יושבי ביתך, זה צריך להגיד, וכן החזן בשבת שמאחר לבוא עד קרוב לברך, יראה על כל פנים לומר מתחילה לעצמה ברוך שאמר, אשרי יושבי ביתך, ונשמת כל חי בשבת, שזה גם צריך לומר, כן? ואחר כך אומר השתבח. אז זה המינימום שצריך להגיד. לא כמו שיש כאלה תלמידים לפעמים שמתבלבלים, לא למדו עדיין, שהם באים בסוף, הם כבר מתחילים להשתבח, כבר מצטרפים להשתבח, ולא אומרים את מה שצריך לומר כפי שלמדנו.